הם עכשיו אנחנו לומדים. זה כבר השיעור השלישי על ההערה הזאת. יש לי עוד הרבה עיונים לעיין בזה, אבל אני לא בטוח שאני מוכן עכשיו לזה. רק נחזור על מה שלמדנו ונראה מה אנחנו יכולים להגיד, כן? מה שראינו זה שיש פה הערה שאני טוען שהוא אחד היסודות העיקריים של האפיסטמולוגיה לכאורה, אבל בעצם האפיסטמולוגיה פה תלויה באנתולוגיה, במטאפיזיקה של הרמב״ם ושל כל הבית מדרש שלו, כל הסקולה שלו. ולכן כל הדרך של עבודת השם, כן, כל העניין של השגת השם לפי הרמב״ם תלוי באמת בהבנת הדבר הזה. וזה העניין של השכל והדמיון, כן? ופה זה המקום שרמב״ם מבהיר מה ההבדל בין השכל והדמיון, והוא גם נותן לזה סוג של הוכחות. אני חושב שיש פה עיון עמוק. הרמב״ם עצמו הולך להגיד שיש פה עיון עמוק, שהוא מתכוון משהו מסופק ולא לגמרי ברור. יש פה עיון עמוק, שהוא באיזה מובן ההוכחות האלה הם הוכחות, ובאיזה מובן הם סוג של התחנכויות. ויש גם עיון יותר עמוק שאם יש הבדל בין הדברים האלה, כן? כי אנחנו מאוד רגילים, אני נסביר עכשיו משהו יסודי, אנחנו מאוד רגילים לשיח שמבחין בין חינוך להוכחות, כן? יש כזה דבר שאני מחנך אותך או מרגיל אותך, או פותח לך את הראש, את השכל, את הלב, את החיים, לראות משהו, להתנהג באופנים מסוימים, להנחיח אמיתות מסוימות, להיות פתוח לאופנים מסוימים של חשיבה, או לאופנים מסוימים של התנהגיות. זה מה שאנחנו מזהים בתור חינוך, וכן, יש למשל בעיקר מיסטיקנים, מביאים את החינוך הזה לתוך הראש, כן? לתוך המוח, לתוך המודעות או הדעת של הבן אדם, כן? כולם מודים שיש התחנכויות על הרגלים, כן? על פעולות, על מעשים, אולי אפילו על תחושות, על רגשות, כן? אנחנו גם רגילים יחסית לחשוב שאין התחנכויות על רגשות, אבל קל יותר להבין שיש בזה חינוך. ופחות בעניין של בעניינים מה שקוראים נואטיים, כן? בעניינים של השכלה, בעניינים של הדעת, כן? ששייכים לשאלה של knowledge, של ידע. אנחנו רגילים שזה לא עניין של התחנכות, אלא עניין של לראות, לגלות או ללמוד. אנחנו לא חושבים על זה בפנים של התחנכות, ומי שמדבר על ידע בעניינים של התנסות, של התחנכות, הוא בדרך כלל מזהים אותו בתור לא רציונליסט, כן? לא פילוסוף, כן? מזהים אותו בתור סוג של, כן, מיסטיקן מאמין שאם אתה צם משבת לשבת, אז אתה מגלה איזשהו אמת, כן, איזשהו ידע, ויש פה איזה, באמת, אנחנו מזהים פה איזשהו מעבר בין קטגוריות שהוא לא לגיטימי, כן? לצום אולי יחנך אותך להיות פחות רעבתן, פחות תאבתן או משהו כזה, אבל איך הוא ייתן לך ידע, כן? ידע, אנחנו, אלה מאיתנו שעוד זוכרים שיש כזה דבר ידע ורציונליות, אנחנו חושבים שיש איזשהו דרך לקבל ידע, באמת שיש לנו פחות מדי הבנה מה זה בעצם אומר, אבל אנחנו רגילים לחשוב שזה משהו מאוד נפרד מהתחנכות, כן? מי שטוען שהוא יתחנך ויגלך על ידע, אנחנו אומרים, אוקיי, זה מיסטיקה, זה אולי הגדרה מסוימת למה שאנשים מסוימים קוראים מיסטיקה, ידע, שטוענים שהוא ידע, כן? שהספקנים, המפקפקים חושבים שזה בכלל לא ידע, אולי זה רק תחושה או רק איזשהו הרגל, שמתקבל על ידי התחנכות, על ידי התנסות מסוימת. ואלו הוכחות, אנחנו רגילים מאוד להוכחות כסוג של דבר שבכלל לא משנה את הבן אדם שלומד אותו, כן? אנחנו אומרים, תוכיח לי שיש כזה דבר נשמה, תוכיח לי שיש, פה אנחנו עוסקים בדיוק, תוכיח לי שיש כזה דבר שכל בנפרד מדמיון, כן? האם יש כזה דבר, אנחנו מחפשים פה הוכחה, כן? מחפשים איזשהו מקרה שבו אנחנו יכולים לראות שסוג ההוכחה הזאת, או סוג הלימוד הזה, סוג השכל הזה עובד רק בפקולטה, כן? רק בכוח אחר, שהוא לגמרי כוח אחר, שהוא נקרא שכל, ואנחנו מחפשים לזה הוכחה כביכול. ואז, כאילו, המחשבה הנאיבית שלנו היא שההוכחה זה דבר שמתחולל לגמרי מבחוץ לבן אדם, כן? שמתחולל לגמרי, כאילו, על הנייר, כן? כמו שכותבים הוכחות מתמטיות על הנייר, שזה קורה שמה כביכול, הפעולה, כן? זה מה שהרמה מתחיל פה עם המילה, פועל השכל, כן? השכל עושה משהו. אנחנו רגילים לתפיסה מאוד מוזרה שהשכל לא עושה כלום. השכל הוא פסיבי. הפעולה של השכל, שהוא נגיד פעולה של להוכיח משהו, פעולה של לגלות משהו, של לצרף, כן? לעשות סינתזה, לעשות אנליזה, כל מיני פעולות של השכל עושה. אנחנו רגילים שזה כביכול קורה על הנייר, כן? עד שכדי כך שיש לנו ספק עם מחשב שיש לו מחשבון מספיק מתוחכם שיכול לחשב גם מילים, שנקרא AI, אם הוא יכול, אם הוא חושב, כן? כאילו שהחשיבה זה דבר שקורה, כן? יכול להיות שגם לפי האמת יש ספק כזה, אבל לא הספק שיש לרוב בני אדם. כביכול שהחשיבה זה משהו מנותק, ולכן מזה גם נובע מה שכולם בזמן הזה מכירים בתור ההבחנה בין רציונליות למיסטיקה, שרציונליים הם אנשים קרים, כן? כי הפעולה שלהם, מה שהם עושים, זה איזשהו דבר שמתחולל על הנייר, מחוץ לנפש. אנשים לא מבינים בכלל, כן? ראיתי היום, אתמול מישהו שואל, סליחה שאני כל הזמן חוזר לאותם דרשות, אבל אני חושב שזה מובהר יותר כל פעם. ראיתי אתמול מישהו שואל, שהרמב"ם טען שעולם הבא, שירת הנפש, זה רק ההשכלה, ובעידן הבינה המלאכותית, זה מאוד קשה, כי הרי הבינה יש לה את כל הידע. והרמב"ם היה אפילו לא מתחיל, השאלה הזאת לא מתחילה אפילו. הוא היה עונה, כן, זה חשיבה דמיונית, וזה חשיבה שמפספסת לגמרי מה זה השכל, כן? אם אתה רגיל לחשוב שהשכל זאת פעולה, כן, הפעולה של שכל, נגיד הפעולה של הוכחה, כן? זאת פעולה שקורית בנייר, אז כן, אולי אפשר לשים את זה גם במחשב, כן, ולא צריך את המחשב, כן, גם מהספר שכתובים בו הוכחות למציאות האל, הוא ילך לגן עדן לפי הרמב״ם. הרמב״ם אף פעם לא חשב דבר כזה, כי הפעולה של השכל לא קורית מחוץ לאדם החושב, או לנפש המשכלת, כן, הדבר המפליא הזה, שקשה לנו לתת לו מילים, שאיך זה יכול להיות שיש פעולה כזאת שקורית באדם החושב, בנפש האדם, ולכן אנחנו אומרים שזה סוג של נפש אחר, כן, וכו'. אז אבל, אני חוזר לאיפה שהייתי, כשאני רוצה לפתוח לבן אדם את המודעות, את המסוגלות לחשוב, כלומר להשכיל, אז אני לא רק צריך לחפש הוכחה, כביכול, כפי שאנחנו מדמיינים הוכחה, האדם נשאר אותו דבר, השאלה היא, אם הוא יכול להצרין את הטיעונים שלו בצורה מוכרחת או משהו כזה, כן? אני כבר לא יודע לחשוב, קשה לי פה כי אני לא יודע אפילו איך אנשים מדמיינים, איך אנשים מבינים את המושג להוכיח משהו, כן? הם קוראים ויכוחים ברשת, האם יש אלוהים, יש לי הוכחה שיש אלוהים, גיליתי הוכחה חדשה למציאות האל, ואז אנשים אמורים לקרוא את ההוכחה הזאת ולהפך למאמינים במציאות האל? לא, משהו לא נתפס לי שם, כן? אפילו אם יש, לא רק אני, כן? כל רומנטיקן, כל יהודי דתי או בן אדם דתי, אומר, מה, איך ההוכחה, כן, אולי ההוכחה עוזרת באיזשהו ויכוח מאוד חיצוני, באיזשהו, אם אנחנו צריכים לנצח בויכוח של טיעונים, ויש אנשים מוזרים שאכפת להם את טיעונים רציונליים, כן, לא אנשים נורמליים, כן, רק סוג מסוים של אנשים, אז אולי זה עוזר שיש לך הוכחה, אבל אף אחד לא נהפך לסוג כזה של בן אדם שיש לו, כן, אהבה, קשר, אהבה ויראה, כן, אנשים שואלים מה ההבדל בין להאמין באלוהים, להאמין בוא נגיד, כן, אנשים אומרים, שאלו איזשהו כוח טבע, כן? הכוח שמאחורי הטבע, כן? לא כוח טבע, אבל עוד כוח. אז אוקיי, איך מגיעים בזה? שואלים בני אדם לאל דתי, כן? מה הפירוש אל דתי? כן, אנשים טועים ואומרים אל שמתערב בעולם. זה לא קשור. התערבות הוא בכלל מילה נורא ולא טובה, ואני לא חושב שזה העניין. אל דתי זה אל שיש כלפיו יחס של אהבה ויראה. כן? זה נקרא אלוהים. אלוהים שלא אוהבים ויראים ממנו הוא בקושי אלוהים. כן, יש הרבה מדרגות של אהבה ויראה, יש יראה כמה שמכנים יראת רוממות, שאתה מבין כמה הוא רחוק, ולכן איך אתה בכלל יכול לאהוב אותו, זה נהיה בעיה, אבל זה עדיין, יש פה, לא רק אני אומר, אני לא מתכוון רק לקשר רגשי, כן? קשר רגשי זה קשר למשהו דמיוני. קשר לדבר הזה שאנחנו עוסקים בו, ולכן מאוד, מאוד פשוט, מאוד קשה לבני אדם לראות איך יכול להיות שעל ידי שאני אקרא איזה הוכחה, אני אתחיל לאהוב ולירא, כן? שיהיה לי אהבה ויראה, אני לא רוצה לתרגם את זה, כי כל התרגומים הורסים, יש לי אהבה ויראה לדבר הזה שהוכחתי, מי שמוכיח שיש איזשהו אטום בסיסי, או איזשהו פילד בסיסי בעולם, הוא מקבל פתאום יחס של מורה, של אהבה, איך זה בכלל קורה, מה הקשר בין הדברים האלה? וזה באמת, לפי התפיסה שלנו של הוכחות, אני לא יודע באמת מה התפיסה שלנו של הוכחות, איך זה, מה זה אומר להיות, אין לי מושג, אני חושב שחסר פה משהו מאוד בסיסי, באיך ש... אנשים רגילים היום חושבים על זה, כי אני לא יודע מה זה. אבל צריך לשים לב שהקדמונים, יש להם תפיסה של הוכחה שהיא בעצמה תפיסה של התחנכות, של היפתחות הנפש, כן? הנפש, הסובייקט, הדבר הזה שתופס למציאות שמונחחת אליו על ידי הנפש. פתיחה הזאת שנקראת שכל, שנקראת הוכחה, כן? ויש פה איזשהו דבר שהכלי שלנו, הכלי הדעת שלנו, הוא כזה דבר שהוא נמשך, הוא נקשר בהכרחיות לדבר שהוא מכיר כמוכרח, כן? זה בעצם ההבחנה בין הוכחה מופתית, מה שהרמב"ם קורא הוכחה מופתית, הוכחה דמוסטרטיבית מוכרחת, לבין רטוריקה לא מוכרחת, כן? כי הרי לנו יש, אפשר בקלות לשכנע את הנפש, את הסובייקט האנושי, למשך אחר משהו שמציגים בפניו כמתוק או כמושך או כל מיני דרכים דמיוניים כאלה, ובכל ההימשכויות האלה קיים חופש מסוים, כן? חופש, אני מתכוון פה חופש במובן הרע, כן? קיים אפשרות לא להימשך, כן? אתה... כן, אפשר לדבר, אפשר לדון על כל מיני תוות נמוכות, כביכול, אתה שם לפני הפרה את הדבר המתוק, אז היא תמיד נמשכת אחריו, אבל בן אדם הוא יותר מסובך ויש לו יותר דרגות חופש. אני יכול להראות לך כמה יפה זה המלאך או משהו כזה, ובצורה של רטוריקה, כן, בצורה לא מוכרחת, בצורה של, כן, זה מאוד יפה, זה יכול להיות, מסתבר, זה... כשאני אומר מסתבר, אני מתכוון מסתבר במובן נפשי, כן? זה אפשרי. ויש בני אדם שנמשכים אחרי זה, כן? ולכן ככה עובדת בעצם הרטוריקה הדתית. היא מציגה בפני בני אדם דברים אפשריים, דברים, ומנסה לעשות אותם מושכים, כן? מספר סיפור יפה, ואדם יכול לבחור להימשך אחרי הסיפור היפה או לא להימשך. לא מדבר אליי, אומרים, כן? לא מדבר אליי, זה... זה מה שמכנים בתת מודע, כן? זה לא שבני אדם, קשה לבן אדם לתפוס למה הוא נמשך אחרי סיפורים מסוימים ולמה לא נמשך אחרי סיפורים אחרים, אבל אנחנו יכולים לראות לפחות שלא כל בני אדם נמשכים אחרי אותם סיפורים, אחרי אותם דברים שמציגים בפניהם בשפה דמיונית, בשפה רגשית, כדברים שראויים להימשך אחריהם, דברים שטובים לך, כן? אדם לא תמיד מזהה את זה ככה, שזה מראה לנו שיש פה איזשהו חוסר קבילות, כן? יש פה איזשהו דרגת חופש מסוימת יתירה, כן? כלומר, זה לא אמיתי, כן? כשאני אומר דרגת חופש, כלומר שבינך לבין הדבר, לבין האובייקט שאתה מתקשר אליו, כן? ראשונים היו אומרים מדבק אליו, הדבר הזה שאתה מסתכל אליו, שאתה אוהב, שאתה יורה ממנו וכו', יש אוויר ביניים שהוא הדבר הזה שנקרא אני רוצה, כן? שהוא הדבר הזה שנקרא אני אוהב, ואני בחרתי לאהוב, כי הרי יש בני אדם אחרים שרואים את אותו דבר ולא אוהבים. יכול להיות שקשה לי לעקוב אחרי הדבר שמאפשר לי לבחור ולאהוב את זה ולא לבחור ולא לאהוב את זה, אוקיי? אז זה בעיה של המודעות העצמית של האדם. בבני אדם לא תופסים מה מניע אותם, מה גורם להם לאהוב דברים מסוימים, ויכול להיות שבאמת דברים טבעיים, זה לא בחירי במובן שאני יכול לבחור ככה או ככה, אבל... זה יותר גרוע מבחירי, כן? זה משהו חופשי. לכן נדבר על דרגת חופש. כן? יש פה איזשהו משהו כאוטי פה. יש איזשהו חוסר הכרחיות, כלומר, חוסר רצף סיבתי, חוסר רצף בין הדבר לאהבה שלי אליו. כן? וזה בעצם הבעיה באמונה, אמונה דמיונית. האמונה דמיונית היא אמונה שהיה יכול להיות אחרת. כן, והמיה יכול להיות אחרת, זה אומר שהנפש שלי לא קשורה באמת בדבר הזה שהיא אוהבת. היא קשורה, אבל בתוך הדרגת חופש הזה. ואילו, כשאני מציג בפני הנפש הוכחה, כן, כלומר, אני מוביל את הנפש האובייקט, הסובייקט הזה, שיש לו את היכולת, כן? זאת, לא, 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 סובייקטים, יש את היכולת הזאת. צריך איזשהו מהלך של ניקוי, מהלך של טהרה, מהלך של התחנכות, של מידות, כן? עד שבן אדם נהיה בכלל שכלי, עד שהוא מגלה את החלק השכלי שלו שבכלל מתפעל מהוכחות, כן? כי יש לנו מידה שרמב"ם קורא במקום אחר, עקשנות, כן? עקשנות זה שאדם יכולים להוכיח לו שאחד ואחד זה שתיים, ויגיד, אבל אני חושב שזה שלוש ותקפוץ לי. כלומר, אין לו את השכל, הבן אדם הזה הוא לא שכלי בכלל. אין לו את המסוגלות הזאת, שהיא לא מסוגלות בחירית, כן? אפשר להתעלם ממנו, כמו שאני אומר, מידת העקשנות, אבל המסוגלות שיש לשכל, הוא לא שאני בוחר להאמין ולהסכים, ואחר כך נדבר על לאהוב, שאחד ואחד זה שתיים. זה משהו שאנחנו אומרים, זה כופה את עצמך, כופה את עצמו עליך, סליחה, אנחנו אומרים זה כופה את עצמך עליך, אבל כמובן המילה כפייה היא לא מילה טובה, כי זה נשמע משהו שמלצים אותך, ובדרך כלל שאומרים כפייה, מתכוונים משהו נגד הטבע שלך, כן? כמו שאתה כופה למשהו שרוצה ליפול, כמו הכדור שרוצה ליפול, כי יש כוח כבידה או משהו כזה, ואתה כופה אותו לעלות למעלה, כן? זה לא כפייה מהסוג הזה. אבל זה הפוך, כן? אפשר לתאר את זה בתור הכי הרבה אהבה, כן? זאת אהבה או הימשכות שאין בה שום דרגת חופש, אין בה שום כאוס. זה דבר שכאשר הנפש השכלית רואה הוכחה, אז היא נמשכת אחרי הדבר הזה שמראים לה בצורה עצמית, כן? בצורה של זה אני, כן? זה האני הזה שהוא החלק שתופס אמיתות מוכרחות, הוא אין לו קצת אולי אוויר, כן? אין לו חופש להגיד, אבל אולי זה לא ככה. כן, אם יש לו חופש להגיד לא ככה, כי באמת ההוכחה היא לא הוכחה מוכרחת, זה בעיה של ההוכחה, או בעיה של הנגישות שלך לדבר, או בעיה של הדבר עצמו. אבל כאשר הנפש רואה את הדברים עצמם, אז היא פשוט הופכת לדוקה בדבר הזה, היא מכירה בדבר הזה, כן, אפשר להגיד אפילו אוהבת את הדבר הזה, בצורה מוכרחת. אז יש איזושהי מסוגלות, לסיכום, יש פה איזושהי מסוגלות של הנפש למשך אחרי הוכחות, כאשר הן הוכחות טובות, וכאשר יש לך את הזמן ואת שעת השקט ואת כל התנאים הנפשיים והמידתיים לראות את ההוכחה, לראות את הדבר, ואז קורית איזושהי הידבקות אוטומטית, כן? לא אוטומטית במובן של לא עובר אחרי הדרך השכל הרציונלי של האדם. אז זאת הפעולה הכי אנושית בעצם, כן? הכי בחירית אפשר להגיד, כן? בחירית במובן שמבטא את מה שהוא באמת רוצה, כן? זה לא כפוי על עצמך, עליך מבחוץ, וזה נשמע לבני אדם סתירה, כי כשאנחנו מדמיינים בחירה, אנחנו מדמיינים דרך כלל בחירה בתוך עולם האפשריות, ואז אומרים, אבל אם אין אפשרות אחרת, אז זה לא בחירה. אבל אם חושבים על בחירה במובן יותר חיובי, כדבר שלא כפוי מבחוץ, אז הדבר הכי פחות כפוי מבחוץ, כן? כי אי אפשר פה לשכנע, אי אפשר פה לעשות מניפולציות, כן? זה הדבר שהוא פשוט הכוח לזהות או למשך אחרי דברים אמיתיים, הוא נמשך אחרי הדבר, אחרי האמת. וזה מה שהרמב"ם קורא במקום אחר לעשות, כן, לעשות, אבל נמשך אחרי האמת בגלל שהוא אמת, כן? והשאלה למה? למה שיהיה לי אינטרס כזה? כן, זה אינטרס שיש לשכל, זה לא אינטרס שיש לשאר החלקים של הנפש, וזה האינטרס היחיד שיש לשכל, לראות את האמת, כן? אז זה מובן, אז זה הדרשה שלי על הוכחה כ טרנספורמציה פנימית, כן? כאשר הראשונים מדברים על הוכחות למציאות האל, כן? זה המבוקש פה בכל הפרקים האלה. אנחנו עוסקים בהכנה, המיליון ההכנות, להיות מוכן לשמוע הוכחות למציאות האל. הם מדברים על שאיפה שהנפש תתאחד עם האל, כן, השכל, עד כמה שאפשר להשיג אותו, להשכיל אותו, בצורה הכרחית ועצמית, ולא בצורה בחירית, כן? אתה רוצה לקשר את עצמך לדבר הזה, למושא הזה של ההכרה, לא בגלל שאני אוהב, אלא בגלל שזה ככה. ואז זה מובן, אם מבינים שההכרה הזאת היא טרנספורמציה של האדם מדבר שלא מכיר את האמת הזאת, לדבר שכן מכיר את זה, אז קודם כל זה מובן שזה נצחי וכו', אבל זה גם מובן ש כן, זה נצחי כי זה קשור, זה כמעט יותר בצד של המושכל מאשר של המשכיל, או שיש את אחדות של השכל המשכיל ומושכל, כמו שכתוב בפרק סמך ח', ואז הידע של האל הוא לפחות משהו אלוהי, אם לא האל בעצמו, יש פה דיונים עמוקים. אבל גם זה לפחות מראה לנו למה זה לא משהו קר, כן? בגלל שזה, אפשר לדון אם זה משהו חם במובן של חמימות רגשית, כן? אם זה גורם לדם שלי לרתוח, או כל מיני תנועות כאלה גופניות ששייכים לאהבה גופנית. אבל ברור שאי אפשר לדמיין את זה בתור משהו חיצוני, בתור משהו שמה זה מחייב אותי. זה הרבה יותר ממחייב אותך. לחייב זה כאשר אתה יכול לא להתחייב. זה פשוט לא יכול להיות אחרת, כן? Make sense? זה התיאור שלי, של הניסיון שלי לתאר את ההוכחה כחוויה הדתית. ההוכחות לקיום הכלל, אנחנו רגילים לשמוע שיש מסלולים מקבילים, יש את כן, הכוזרי והרב חסדי קרסקס, כולם דיברו ככה, זו שיחה מאוד עתיקה, שדיברו על מסלולים מקבילים של הוכחות לקיום האל ושל חוויית האל, כן, של מה שמכנים היום החוויה הדתית. וזה הכל מתאפשר בגלל, וזה מפורש, הכוזריש, באמת במפורש יש לו תפיסה קלמיסטית של ההוכחות, ובאמת בתוך התפיסה הזאת, ההוכחות הן לא מועילות יותר מדי, אלא לשכנע את השכל שלך, של עצמך או של אחרים, וזה עדיין עובד בסיפור של טיעונים וטיעוני נגד וכו'. אבל הרמב"ם או אלה שמאמינים בשכל ככוח עצמאי, אז הם חושבים שההוכחה לקיום האל, הוא פשוט החוויה המוכרחת של מציאות האל, ואילו כל ההוכחה האחרת אפשר לכפור בה, כן? אפשר לכפור בה כפי שאנחנו מכירים במציאות. לחוות את החוויה הדתית הכי חזקה, לא מחייב שבן אדם לא יכפור מחר, ואילו להאמין, להשכיל אותו, זה לא שכבר אי אפשר לדבר בכלל על השיחה הזאת, האם לכפור. זה כמו שבן אדם ידון, אם לכפור באחד ועוד אחד זה שתיים, והרבה יותר מזה. זה אפשר להתעקש, אפשר להיות רשע בהרבה מובנים אחרים, אבל אי אפשר לכפור, ולכן זאת הדבר, כן, זה חוזר לשיחה על השארת הנפש, זה הדבר הנצחי היחיד, לכן הרמב״ם אומר שמי שמכיר, מי שזכה להשכיל פעם אחת את האל, אף פעם לא יכול לשכוח את זה, כן, זה נקרא שהשכל שלו נהיה בפועל, ואי אפשר, אין דרך חזרה מזה, כן, ואנשים תמהים כששומעים את זה, כי ורד אמר למה, אני יכול לשכוח, הפוך, דברים חווייתיים, רגשיים, יש להם הרבה יותר פעולה נמשכת לנפש. כמובן, גם את זה שוחקים, אבל לאנשים נדמה שהשכלות או הוכחות שוחקים שנייה אחרי שלמדו את זה. אבל זה בגלל שהם לא תופסים את זה בתור התהפכות של הנפש, שהוא יהיה נגיש לדבר המושכל בצורה הכרחית, שזה ההגדרה של להכיר משהו בצורה של ההוכחה. זה המדרגה של נבואת משה, כן? בנפרד משאר הנביאים, שמשה היה עומד ללמדו, הוא היה בן אדם נורמלי, וראה את זה בצורה מוכרחת, וזה כמו שאתה אף פעם, אני מדמיין את זה לאנשים שקשה להם לתפוס איזה השכלה יש שמתוך הגדרתה אי אפשר לשכוח אותה, אז זה כמעט כמו שכולנו למדנו בתור בילדים מאוד קטנים, את המושג של מה שפיג'י, הפסיכולוג קרא Object Permanence, כן? אנחנו למדנו שכאשר אנחנו עוצמים עיניים, הדברים בעולם לא נעלמים. ומאוד, זה היה לימוד, כן? בתור תינוקות קטנים לא יודעים את זה, מכסים את העיניים שלהם וחושבים שהאבא גם נעלם, אבל מתישהו לומדים את זה, וזה תפיס, חלק מהמודל הפיזיקלי שלנו לעולם, כן? זה לא משהו שהגיע, כן? אולי פלטון יגיד שזה מובנה, זה אינית בתוכנו, בכל מקרה זה חלק מהמודל שלנו, שיש לנו על העולם, והוא בלתי נשכח, אי אפשר לשכוח את זה, זה לא שאנחנו צריכים לעשות עבודה של השוואה אל הלב, כי זה כל כך מופשט או משהו כזה. בוא נחזור לאיפה שהיית, כן? זה היה הקדמה מאוד כללית על העניין של הוכחות. מה שאני רציתי לעשות עם זה, ויש לי ספק אם זה עובד במהלך שאני חושב עכשיו, אבל מה שאני רוצה לעשות עם זה, זה ככה. כן? כבר איבדתי את כולם? איבדתי אותך? מה, זה לגמרי ברור, נכון?
כן, זה יפה מאוד.
אוקיי. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה ככה. כי לי יש ספקות מאוד גדולים, ואם היה לי מתישהו זמן וכוח להיכנס לזה, הרמב"ם פה נתן לנו שלושה הוכחות להפרדה בין השכל לדמיון. כן? הוכחה אחת, שתי הוכחות, שתי סוגי דברים שהדמיון חושב שהם בלתי אפשריים, אבל השכל מכריח אותנו לקבל שהם אפשריים. כן? הדוגמה של הבן אדם שעומד מהצד השני של העולם, והדוגמה של הקווים המתקרבים לנצח ואף פעם לא נפגשים. זה שתי דוגמאות שנדמם לנו בלתי אפשריים, והשכל אומר שהם לא רק אפשריים, אלא פשוט ככה זה באמת. ואחר כך, אני עוד לא קראתי את זה, אבל אחר כך הוא נותן גם, אולי קראנו שבוע שעבר, אני לא זוכר, דוגמה הפוכה של דברים שהשכל חושב שהוא חייב להיות, סליחה, שהדמיון אומר שהוא חייב להיות, והשכל אומר שלא יכול להיות, שזה שהשם יהיה גשם. זה באמת דוגמה מוזרה. שלושת הדוגמות, כן? ובגלל זה יש לנו שתי דוגמות לצד אחד, כן? שני דברים שהדמיון אומר, הוא יכול, לא יכול להיות, והשכל אומר, כן יכול להיות, לא יכול להיות, אלא באמת קיים. ודוגמה הפוכה של דבר שהדמיון אומר, חייב להיות, והשכל אומר, לא יכול להיות. אז זה מוביל אותנו למסקנה שיש משהו שלישי, כן? כן, ההוכחה, אני אמרתי את ההוכחה עם המסקנה כבר, כן? אבל גם הרמב"ם אמר את זה, אבל בעצם מה שזה, זה אמור לעבוד ככה, אני מראה לך את הבעיות האלה, ואז אתה אומר, אבל מה טעיתי? איפה הטעות? למה באמת זה ככה? והתשובה, הפתרון של הרמב"ם למבוכה הזאת, איך יכול להיות שיהיה לנו כל כך ברור שזה לא יכול להיות, או שזה חייב להיות, ובסוף מתברר שזה לא יכול, זה כן חייב להיות, או שזה לא יכול להיות, או שזה כן, כן? זה, כי דיברנו מתוך כוחות שונים. בהתחלה כשאמרנו לא יכול להיות או חייב להיות, זה הדמיון אמר, ואחר כך כששמנו לב שזה חייב להיות או שזה בלתי אפשרי, זה השכל אמר, כן? זה באמת תשובה מאוד מעניינת לבעיה הזאת, ואני חושב שיש פה גם שאלה, ולכן הקדמתי את כל זה, יש שאלה עד כמה ההוכחות האלה טובות. אולי אני מצליח עוד רגע לדבר קצת על ההוכחות האלה ולדעות עד כמה הן טובות. אבל אני שמתי לב, כשאני מדבר עם ההוכחות טובות, אז אני מנסה לעשות הוכחה, כאילו אם אני אכתוב מאמר של פילוסופיה אנליטית, ויש באמת מאמרים שדיברו בדיוק על השאלה הזאת, רק בשפה עדכנית, הם לא קוראים לזה דמיון, ויש בזה, עצמו היסטוריה ושיחה מעניינת. אבל אני חושב, כאילו האם זה נכון שזה מוכיח שיש איזשהו משהו אחר, שיש שכל שהוא לא אותו דבר כמו דמיון, ועכשיו אנחנו יכולים להיכנס לוויכוח, אם זה מוכיח, אם זה ההוכחה הזאת כיפה או לא, כן? אבל, ובאמת, גם בנפרד מהשאלה הזאת, זה שאלה אחת, בנפרד מהשאלה הזאת, יש גם שאלה של הבחירה של הדוגמאות פה, כן? הדוגמאות פה הן לא דוגמאות, לא ברור שהן הדוגמאות הכי טובות, אחר כך נראה דקארט ונוטו ואחרים, אני חושב שדקארט היה לו דוגמה יותר טובה לנקודה השנייה של המתמטיקה, שהוא גם ריצה לו שכיח שהשכל זה משהו נפרד בצורה הזאת. וגם העניין ההפוך, זה דוגמה מוזרה, כן? זה הדוגמה של כמעט הדבר שאנחנו שואלים, האם האל הוא גשם, זה כמעט, אני חושב שזה כמעט ראייה דיאלקטית של הרמב״ם, שהוא מתכוון לדבר לקלם, שהם גם מודים שהאל הוא לא דמיון, שהאל הוא לא גשם, אז הוא אומר, אבל לפי הדמיון הוא חייב להיות גשם. אבל מה שאני חושב, זה שיותר חשוב מהשאלה אם ההוכחות האלה טובות, ועד כמה הן טובות ושאפשר לדון על זה, ההתנסות במקרים האלה של, לפחות בדור של הרמב״ם, כן, בחדר הלימוד שלו, שהוא והחברים שלו ותלמידים שלו חוו את ההתנגשות הזאת בין מה שהיה נראה להם הכרחי בגלל המחשבה הראשונה, בגלל הדמיון, ואחר כך ראו שזה גם באופן הכרחי שזה לא נכון, ההתנסות הזאת היא פתחה את הבני אדם והיא יכולה עדיין לפתוח את הבני אדם, אולי בדוגמאות אחרות רלוונטיות, לא כי הדוגמאות האלה הן הוכחות קרועות, אלא בגלל בשביל לחוות, בשביל שיקרה לך הטרנספורמציה הזאת של להיפתח למשהו אחר, של לפתח את המסוגלות הזאת של, היום אולי קוראים לו חשיבה מופשטת, אבל זה ביותר מזה, צריך לדבר, צריך לחוות את זה בדברים שמאוד חשובים לך, כן? בדברים שמאוד בסיסיים, בתמונת העולם שלך, ופתאום לגלות בצורה מאוד הכרחית, שאי אפשר להתחמק ממנה, שהם פשוט לא נכונים, והפוך הוא נכון, ואז אתה מתבונן, כן? יש פה התבוננות שהוא דורש, תתבונן, כן? וזה הרמב"ם מתחיל מזה ששמה משהו אילונו המדעים הלימודיים, החכמות ההרגליות, כן? המדעים הלימודיים, המדעים של מתמטיקה ואסטרונומיה, שתראה, תזכר, כאשר למדת את זה, איך נהפכת לאיש אחר, כן? אתה נהפכת לאיש אחר, כן? איש אחר בבחינת השכל, כמו שהדמיון מבחין בין בני אדם שיש להם גופים שונים, אתה אמור להבחן, כן? זה הרמב"ם מביא את הפסוק הזה, נהפכת לאיש אחר על נביא, כן? על שאול המלך זה כתוב, כשהוא נתנבא עם שמואל, שאתה פתאום ברגע הזה קיבלת, כן, הזוהר היה קורא לזה, קיבלת נשמה מבינה, כן? עד עכשיו היה לרחה רק רוח ונפש, פתאום קיבלת נשמה, כן? ובגלל שאני רואה, ואז, אם גם אם מישהו יפריך, אז אני רוצה לטעון משהו מאוד מעניין, שאני מסופק אם זה נכון, אבל בחוויה שלי זה נראה נכון. עכשיו, גם אם מישהו יבוא ויטען ויפריך את ההוכחה, כן? יגלה שזה לא הוכחה פחות טובה. אפשר לדון על ההוכחה. לא ברור שהוא יכול להחזיר את הגלגל האחורנית ולתת לבן אדם הזה להסיר ממנו את הנשמה הזאת, כן? קצת באנלוגיה, כן? אני כל הזמן משתמש, אני עושה את הדבר המאוד מוזר, ומשתמש באנלוגיה של המיסטיקה בשביל להבין את הפילוסופיה. כן? קצת באנלוגיה לאנשים שרואים, אני ראיתי את השם, כן? רבי נתן אמר ש... רבי נתן מברסלב אמר שהוא דיבר עם משכילים, והם התווכחו איתו על הוכחות למציאות האל, והוא אומר שאני לא יודע, אני ראיתי אותו, אז אל תתווכחו איתי. כן? כאילו זה התשובה שלו, התשובה האולטימטיבית שלו. כן? ואני חושב, אם אני מבין, אם אני צודק, שההוכחות האלה, בגלל שהם התלבשו על דברים מאוד נוכחים, מאוד בסיסיים לתמונת העולם של בני אדם, ומאוד הראו לו בתהליך החינוך שלו שהוא לא צודק, שיש איזשהו דבר אחר שמראה לך מה צודק ולא הדמיון שלך, שזה נותן לך את האפשרות להבין מה זה שכל. זה עכשיו הבנת על מה אני מדבר. עכשיו, מחר יבוא מישהו ויגיד, ההוכחה לא הייתה טובה, צריך באמת להשתמש בהוכחה אחרת. יש, כן? אבל ברגע שהתחנכת, שקיבלת את השכל הזה, זה יותר חשוב מהעניין של אם ההוכחה היא טובה, כן? זה מה שרציתי לטעון, ואני, יש לי דוגמאות היסטוריות לדברים כאלה, כן? למשל. שההוכחה היא לא טובה, אבל מה שהרווחתי, כן, שמה שהרווחתי בנפש מההוכחה הזאת, הוא כן נכון. כן, חייב להיות שהמסקנה היא נכונה, בלי שהדרך אליה יהיה נכון, כן? אם המסקנה היא לא נכונה, אז באמת נדבקתי באיזשהו דמיון, זה בכלל לא מתחיל. אבל אם כן הגעתי לאיזה משהו שאחר כך יש, כן, אחרי שאני עובר את המסלול של ההוכחה הזאת, אז אני רואה את זה בעוד מיליון מקומות. לא שאני רואה את זה רק, אפשר לראות את זה רק בדוגמה של ההוכחה הזאת. כן, אני כל יום אני אשתמש חצי יום בשכל וחצי יום בדמיון, ואני אראה מיליון משלים להבחנה הזאת, כן? זה לא שזאת הדרך, כן? כשאנחנו מדברים על הוכחות, בואו, אפשר לדבר על הוכחות למציאות האל, כן? שקצת כזה. כאשר אתה אומר שיש 30 הוכחות, לא יודע, אוקיי. יש רק, כמה הוכחות יש לרמב"ם? 4 הוכחות למציאות האל, כן? מה זה אומר? זה אומר שהאל לא נמצא בעולם, אלא בארבעת המקומות האלה, אלא בארבעת המסלולים האלה, כן? האל לא נמצא, כלומר, הוא לא נראה, כן? נמצא במובן של נוכח, כן? נוכח של מוכר. הוא לא מוכר, לא נמצא בתוך העולם, אלא דרך זה בעצם מה שאתה אומר, כן? עם נקודת המבט של אחרי ההוכחה, שיש אלוהים, כן? לפני זה אתה לא יודע שיש אלוהים, אבל למה אתה לא יודע? כי אתה לא ראית אותו, כן? זה כמו ש... אם הם משתמשים באנלוגיה כימית כזאת, כן? אתה, כן, שנייה, האנלוגיה הכימית היא, תראה לנו למה זה לא נכון, כן? אז ככה לכאורה מישהו ישאל, כן? ולכן, מה? אתה
אומר
שבקרה
פצחו לך את העיניים, עוד משהו, ואז ראית את זה בכל מקום, ובהמון צורות, אנחנו רואים, ואז גם אם הפתיחת העיניים לא הייתה נכונה, עדיין הדבר הזה כבר...
כן. כן, אני אחשוב על דוגמה. נגיד, יש לנו כימיה, כן? כימיה זה לגלות את המרכיבים של הדברים המורכבים שיש לנו, כן? אנחנו נושמים אוויר, אבל אם אתה עושה איזשהו ניסוי מסוים, אתה יכול להפריד את החמצן מהפחמן באוויר, ואז אתה מגלה שיש רשיו מסוים, כן? H2O, סליחה, לא, יש רשיו מסוים של החמצן וכל השאר המרכיבים שיש באוויר, והם לא סתם דבר אחד, הם מורכבים מכל הדברים האלה, כן? עכשיו, איפה, אבל, ועשי את התוכחה דרך איזשהו כלי שמסל, שן, איזשהו מהלך כימי שמאפשר לי, מאפשר לי לעשות את ההפרדה הזאת, וזאת הוכחה, כן? מה ההוכחה שהאוויר מבוסס, הוא לא דבר אחד, אלא מורכב מ-30 דברים? זה שיש לנו מכשיר שמאפשר לנו להפריד את זה, כן? אחר כך, עכשיו, אחרי שהפרדנו אותו, אנחנו לא מתכוונים להגיד שהאוויר נמצא, החלקים האלה נמצאים רק בתוך המכשיר ההפרדה הזאת, כן? אנחנו מכירים את זה בתוך כל מקום, וזה משתמשים בזה בלהסביר מיליון דברים אחרים, שהם לא דרך ההוכחה הזאת לחלוקה הזאת, כן? למרות שאולי באמת, ואם נגלה שיש איזושהי בעיה בהוכחה, שהפרדנו את זה לא נכון, כן, יכול להיות שיש לנו באמת בעיה. אני לא יודע, אבל עדיין, בכל מקרה, מי שמאמין, מי ש... איך אני אומר? אחרי, אם יש הוכחה טובה או הוכחה אחרת טובה, לא משנה. אבל זה שהשגנו את הידע הזה, שאנחנו מכירים את העולם ככה, הוא עדיין נכון, הוא לא, אני לא רק משהו נכון, יכול להיות שהוא לא נכון, ואם יש לי טעות, אז אני אגיד נכון שזה טעות, אבל בהנחה שזה לא טעות, כן? נגיד נגלינו הוכחה אחרת, ובאמת ההוכחה הראשונה הייתה מוטעת, כי היה לנו בעיה במכשיר מדידה או משהו, כן? מה שאני מתכוון להגיד זה, כאשר אנחנו עושים הוכחה, אנחנו לא מתכוונים שהמקום היחיד שזה מין זה דרך ההוכחה הזאת, כן? בכימיה זה אולי קצת כן נכון, כי הרי, כלומר, החומר הזה בצורה מבודדת באמת קיים רק במכשיר ההפרדה שלי, ולא קיים בעולם. אבל אחר כך, כשאני מסתכל על כל האוויר שבעולם, שיש לו את הדבר הזה בתוכו, ולא בצורה מבודדת, זה מה שאני טוען, כן? אני לא טוען שזה נמצא רק שם, כן? באותו מובן, מי שטוען שיש לו הוכחה למציאות השכל, שהוא נפרד מהדמיון, כן? הוא לא טוען שהשכל פועל רק בתוך ההוכחה הזאת, כן? הוא טוען שהשכל פועל בעוד מיליון מקרים. הפוך, יש לו, הוא טוען כל הוכחה בעולם עובדת רק דרך השכל, אבל, כן, כשאנחנו מחפשים הוכחות טובות, אנחנו בעצם מחפשים דוגמאות טובות, כן? אנחנו מחפשים מקומות שבהם, ויכול להיות שבדרך כלל זה מדי מורבב, באמת, באמת, שאלה אריסטוטלית מאוד, מאוד יסודית, עד כמה אפשר להפריד את השכל מהדמיון. כי בדרך כלל באמת פועלים טוב מאוד ביחד. אבל, לכן הדוגמה שלי של הפרדה הוא לא כל כך דוגמה גרועה. אבל אם יש לי דוגמה אחת שמכיח אותך, שכביכול, כן, פותח לך את עיניים, או מפריד לך את השכל מהדמיון, ופה אתה ראית בצורה מבודדת מה זה הפעולה של השכל ומה זה הפעולה של דמיון, ואיך הם לא אותו דבר בכלל. ואחר כך זה שמישהו אחר יגיד, מה? זה עובד או שלא עובד מה שאני אומר? What? You went away. זה מה שאני רוצה לטעון. ולכן זה גם, לפי מה שאני אומר, זה משנה, לכן כשאנחנו עוסקים בדוגמאות, בהוכחות מהסוג הזה, זה מאוד משנה אם זה דוגמה טובה, כן? והטוב שלה, האיכות של הדוגמה, יכול להיות לא רק איכות שכלית כמורה, יכול להיות בזה גם איכות דמיונית אפשר להגיד קצת. כלומר, שהתחלתי, שצריך להיות משהו שמאוד בסיסי אצלך, או משהו נפוץ, משהו שאתה מכיר מחוויית החיים הרגילה שלך. כי אחרת, אתה לא מצליח לראות את זה בצורה טובה, הכל נהיה משהו, לכן אני חושב שמאוד חשוב להתקן את הדוגמאות בפילוסופיה. כשעומדים פילוסופיה עתיקה, נפגשים בדוגמה, כן, לפעמים דוגמה מתמטית, לפעמים דוגמה פיזית וכו', ואם זה בתוך משהו שאנחנו לא מכירים, אז כן, בתיאורטית אני יכול להסתכל במפרשים ולהגיד, כן, פה הוא מתכוון לעניין הזה, כן? כן, אני אומר, לא? זה עובד?
מה קרה? הגעתי
הביתה, משהו קורה, אין כאן מפריצת. זה make sense מה שאני אומר?
כאילו זה נכון, אני משנה לי כמה שאם זה עובד, אז זה עובד. אם בקוס יש זה, אז זה לכל העולם. אבל אם בקוס יוצא שאין, אז זה שאתה רואה את זה בכל העולם, שאתה חושב בצורה הזאת פתח כבר החלטת, זה לא עושה את זה נכון, אבל אני מבינה, כאילו...
כן, נכון.
כן,
אבל אני חושב לכן הקדמתי את כל הדבר הזה שזה, כן, זה כמו שזה, זה התקין לך איזשהו, איך קוראים לזה, איזשהו סופטוויר, כן?
אנחנו הולכים לדור שלנו כבר, לא? שכאילו כשאני רואה משהו
בצורה
מסוימת, אני רואה את זה בכל מקום. אפילו אם זה...
לא נכון?
כן. משהו כזה, אבל אם לא נכון.
נכון, נכון.
זה ממש מסתכלים.
ולכן, אם זה כן נכון...
לא, אבל אז זה הופך... לצורת הסתכלות, ולא לאיזה אמת. זה היה כן אמת, אבל...
מה השאלה? המובן של, המושג של צורת הסתכלות הוא מושג שאנחנו משתמשים בו בלי לחשוב, אז צריך לחשוב מה זה אומר.
לא, זה הפוך, זה כן קיים בכל
מיני מושגים. כן, יכול להיות שצורת הסתכלות הן באמת צורות קיימות בעולם. כלומר, מנקודת מבט הפלטונית כזאת, כן, אז זה לא צורות הסתכלות שקיימים בתוך הנפשות של בני אדם.
יש מציאות.
כן, לא, וגם אם אתה אומר, אם מישהו אומר, בני אדם היום מסתכלים על הכל בצורה חומרנית או משהו כזה, אז אתה אומר, זה נכון, כי הם באמת מזהים בעולם רק את החלק הזה. ואם יש לך מבט שמזהה חלקים צורניים או משהו כזה, זה לא צורת הסתכלות, זה צורת הסתכלות באותו מובן שבו המכשיר שמראה לך את החלקים, הטלסקופ או מיקרוסקופ או משהו כזה, הוא צורת הסתכלות, כן? זה צורת הסתכלות שמגלה לך, שמאפשר לך לראות את הסוג הדברים האלה קיימים, כן? זה שזה צורת הסתכלות, זה שזה תלוי במכשיר ה... החוויה שלך או המדידה שלך, לא אומר שזה לא רואה דברים אמיתיים.
נכון.
אבל זה, לכן אני, כן, לכן, כאילו בגלל שאני, אני, כאילו ניסיתי להסתכל על זה בתור משהו של, שמהופך את הסוג, את הבן אדם, כן? לכן אני התחלתי להגיד שלמשל, זה מאוד משנה אם הדוגמאות הן דוגמאות רלוונטיות, כן? אני חושב שחלק גדול ממה שאני רוצה לעשות, שזה להתקן פילוסופיה, או להחיות אותו, זה להתקן את הדוגמאות. למה? כי אם אנחנו קוראים פה, כן? בוא נגיד, לדוגמה, אנחנו קוראים פה, שהרמב"ם משתמש בדוגמה הזאת של העולם עגול, כן? בעצם. העולם עגול, ויש בני אדם בשני הצדדים, והם לא נופלים, כן? אנחנו מאוד התרגלנו. אנחנו הרבה מדי התרגלנו בעניין הזה.
כמו שתגיד על מה שאמרת קודם, על כאילו שסוגרים את העיניים ועדיין הדברים קיימים.
כן.
יש אנשים שיספרו את זה בתור דוגמה, בדיוק. כן.
אני חושב שיש אנשים שמבינים את זה.
נכון, אבל עקרונית, אם היינו חיים בעולם, כן, כאילו...
כן, זהו, מה שאני מתכוון להגיד זה, בחינוך שלנו יכול להיות מסיבות לא טובות, לא משנה. זה לא עושה לנו את זה, הדוגמה הזאת. וכמובן, סתם לספר על הדוגמה בכלל לא עושה, צריך לעשות את העבודה.
אנחנו מדמיינים את זה מצוין.
לא ברור אם אנחנו מדמיינים את זה מצוין, יכול להיות שאנחנו לא מבינים את הבעיה בכלל. ממש שזה לא יהיה, זה לא דוגמה טובה בצורה ישירה. זה דוגמה טובה אחרי שאני אגיד שיעור שלם להסביר לך משהו. וזה הופך את הספר לפחות עובד מבחינת התפקיד שלו. הוא אמור לעשות לך את העבודה. כן, כל ספר פילוסופיה הוא קצת כמו ספר מתמטיקה. אם לא עושים את התרגילים, לא מבינים שום דבר. אבל גם התרגילים, גם כשאתה עושה מתמטיקה, אתה בוחר דוגמאות שאתה יכול לראות במטבח שלך. אם זה דוגמאות שצריך לקרוא בספר היסטוריה, מה זה הכלי הזה שהמתמטיקאי מדבר עליו, זה פחות עושה לך את המהפך הזה בראש. זה פשוט יכול להיות מסיבות פסיכולוגיות. לכן, כאילו, אבל יכול להיות, כן, כלומר, מצירה אמיתית, מבחינת המהות של ההוכחה, זה עובד, כן, הרבה אנשים קוראים את הרמה, אומר, הגלגל סובב תמיד, אבל מה זה הגלגל? אוקיי, הוא כבר נאבד, הוא כבר איבדת אותו, למרות שההוכחה לא תלויה בזה, יכול להיות שהיא כן, יכול להיות שהיא לא, יכול להיות שאפשר להתקן את זה, ואז כותבים הערה, בואו נעתקן את זה על משהו אחר, אבל כבר איבדת את זה, כי זה כבר לא לקחת את הדבר שהוא החוויה הנורמלית שלך, ולהפוך אותו ולהראות לך משהו יותר עמוק בתוכו. זה כבר לא עובד. אבל, ואילו, ולכן אני אומר, אבל כשזה יכול להיות הפוך, כן עובד. אם אני נותן לך את הדוגמאות שנוכחות מאוד בתמונת עולם שלך, ואני מראה לך איך מתוך זה להגיע למשהו, כן, לשכל פה, בדוגמה, ואז מחר אתה מגלה שזה לא הדוגמה הכי טובה, כן? יכול להיות שזה לא הוכחה. באמת אפשר להסביר את הדבר הזה, אפשר להסביר בלי להניח שיש שכל נפרד, כן? זה בעצם הבעיה שלי פה. עדיין, אתה גילית מתוך זה שכל נפרד, היסטורית, כן? למרות שמחר, ואני כמובן בהנחה שיש באמת שכל נפרד, כן? אם זה טעות אמיתית, אז מה שאני אומר לא עוזר. אבל אם זה נכון, אז מחר אני אבוא אליך, בא אליך ואומר, כן, טעיתי, היה לנו טעות בפרטים פה, כן? צריך לפרש את זה קצת יותר אחרת, צריך להגיד את הוכחה בצורה אחרת וכו', אבל זה נמשל למישהו שהגיע ליד בדרך הלא נכונה, כן? אבל הוא הגיע. ברגע שהגעת, זה פחות משנה איך הגעת. זה מאוד משנה פה, כי אנחנו רוצים להגיע, כי אני התחלתי עם זה, שהוכחה היא משהו שמוכריח אותך להגיע. אבל...
זה... מי שנשאר בהוכחה, אז לא נשאר לו כלום.
כן, אתה צריך להגיע, כן. אם הגעת, וכן הגעת בצורה מוכרחת, רק היה משהו לא מדויק, או משהו לא נכון בדוגמה, או משהו כזה, אז יכול להיות שזה עדיין יעבוד, ולא יהיה פה את הבעיה הזאת. אז זה מה ש... חשבתי בתור הקדמה לכל הדבר הזה. עכשיו, אם יש לנו קצת שנייה, אני אגיד, אחזור על הדבר, כי אני רוצה להבין מה הבעיה שהיה לי. כן, אני רק, לפחות אשאל את השאלה, אחר כך נדבר על ההוכחה השלישית, אולי הצד השלישי של הרמב"ם מביא. הוא נתן לנו פה דוגמאות שהן ככה. בוא ניקח את הדוגמה הראשונה ויש לי פה את השאלה. יש, אם אתה אומר לבן אדם, כן, הרמב"ם מאוד מבזבז כמה, הרבה מאוד מילים על לנסות לתת לנו לצייר את הדבר הזה, שהוא אמור להיות בלתי אפשרי לפי הדמיון, כן? הוא אומר, קח את כן, מעגל, לא מעגל, גלוב, כן, כדור הכי גדול, ותבין שהקצוות שלו הם חייבים להיות, כן, מה שהוא בעצם עושה, זה לכאורה הוכחה, כן, זה מה שאני רוצה לדבר עליו פה, כן, כי יש פה שני אופנים, פה אני חושב שאני צודק במסקנה הזאת. יש שני אופנים שאפשר להבין את ההסבר פה, את ההנבעיה פה, כן, יש דברים שקשה לצייר, קשה לדמיין, כן? הוא אולי בלתי אפשרי בגלל, או שבלתי אפשרי, או שקשה מאוד לפחות לעשות תמונה בראש, תמונה דמיונית, כן? פנטזיה, שהוא ממש שכפול של תמונה של חושים בתוך הראש, מאוד קשה לעשות תמונה שלהם, כן? ועכשיו, איזה סוג דברים קשה לעשות תמונה מהראש? תמונה בראש, כן? זה השאלה, כן? אני יכול להגיד, לחשוב על דברים מאוד מסובכים, או דברים מאוד מופרטים, כן? יש בני אדם שבכלל קשה להם להציע דברים בראש, ככה המחקרים היום אומרים שיש בזה הרבה הבחנה בבני אדם. אבל מה קל לדמיין ומה קשה לדמיין, כן? קשה לדמיין דברים מאוד מפורטים, או דברים מאוד... יש כאן אנשים שיגידו מאוד קשה לדמיין דברים רחוקים מהדעת, כן? כמו איזשהו ייצור דמיוני שאף אחד אף פעם לא ראה, שהוא מאוד גדול ופי מיליון יותר גדול ומורכב ממה שראית. אז זה קושי מסוים לדמיין, או אפשר להגיד משהו מאוד מפורט, משהו מאוד, איזשהו תמונה שאתה רואה רק בספרי מתמטיקה, וצריך בשביל זה graph paper בשביל לצייר את זה נכון, כי פשוט זה מאוד, מאוד קשה לדמיין. אתה לא יכול לעשות את זה בראש שלך, אתה משתמש בנייר, כן? בגרף פייפר. למה אתה משתמש בגרף פייפר? לא כי בלתי אפשרי, אם היה מישהו שהראש שלו היה לו מעבד כביכול יותר מפורט, היה לך יכולת ציור יותר מוצלח, יכול להיות שהיית יכול לצייר את זה בראש ולעשות את כל החישוב בראש, כן? כפי שהם למדים במתמטיקה שהוא דרך דמיונים, כן? דרך הפיגורס האלה, הציורים האלה. זה פשוט קשה. כן, גם כשאנחנו מחשבים, כן, צריך לחשוב על זה כזה. גם כשאנחנו מלמדים אותנו בבית ספר לעשות מתמטיקה, דרך המניפולציה של איך קוראים, של הסימבולים של על הנייר, כן, אפילו המספרים. למה זה יותר קל לנו לעשות את זה על הנייר מאשר בראש? מה בעצם קורה פה? כן, יש לפחות מובן שבו זה יותר קשה, מהסיבה מאוד פשוטה, איך נקרא לזה, הרזולוציה של הדמיון האנושי, של המעבד הזה, שהגרפיקס, כן? הגרפיקס של הראש שלי, יש לו, הוא גרפיקה חלשה. הוא לא יכול לעשות, מאוד קשה לי לדמיין אותי לעשות את המניפולציות האלה על המספרים. כשאני רואה את זה מול עיניים, זה יותר קל לי, כן? למרות שמהבה בחינות, אני צייר הרבה יותר גרוע ממה שאני מדמיין. אני יכול לדמיין בראש שלי ציורים מאוד מעניינים, והרבה יותר קשה לי לדמיין, הרבה יותר, סליחה, קשה לי לצייר אותם, אבל באותם סוג הצורות שהמתמטיקה משתמשת בהם, יש לי איזשהו קושי. קשה לי לדמיין את זה, אבל קל לי לכתוב את זה על הנייר, ואז לראות עוד בצורה חדה איך החישוב יעבוד, כן? יש באמת אנשים שמתרגלים את זה, כן? ראיתי קורסים על מתמטיקה בראש, שעובדים על כל מיני טכניקות של זיכרון או של דמיון, איך אתה יכול לעשות פעולות בסיסיות של מתמטיקה, גם במספרים, במספרים ארוכים וכו', איך לעשות אותם ברש, כי, אבל הבעיה, כן, חוץ מזה שיש כל מיני טריקים, איך לקצר את החישובים, דברים כאלה, אבל יש גם הרבה פשוט לשייך את זה לאיזושהי תמונה דמיונית, כן? משהו כזה, וזה הכל בעיות של הדמיון, כן? בעיות פנימיות לדמיון, כן? כמו שאפשר ללכת לקורס, קורס דמיון מודרך, ולהפך למתמטיקה יותר טוב, אם אתה מפעיל את הטכניקות ההם על הבעיה של לחשב, של לדמיין דברים מורכבים, כן? או מאוד דקים, שיש להם רזולוציה, שדורשים רזולוציה גבוהה, דברים כאלה, כן? במובן הסוג הבעיה הזאת? לכן, למשל, אני חשבתי על זה, וצריך לדון על זה. למשל, דקארט טען שיש לו הוכחה למציאות השכל, בנפרד מהדמיון, במשהו מאוד אנלוגי להוכחה פה, וזה שיש תמונה, סליחה, figure, איך אומרים? shape, שיש לו 1,000 צדדים. שייפ של 1,000 צדדים הוא במבחינה מתמטית מאוד שונה משייפ של 999 צדדים. מאוד קשה, מאוד קל מבחינה מתמטית לחשוב, מבחינה שכלית, לחשוב על את ההבדלים ולראות מה זה השייפ הזה ולתת כל מיני חישובים של תכונות שלו וכו'. אבל אף אחד בעולם לא יכול לדמיין שייפ של 1,000 צדדים. אם אתה מדמיין את זה, זה פחות או יותר נראה לך כמו עגול בסוף, כן? כי זה פשוט מאוד קטן. וגם אם מישהו יגיד, אוקיי, אני כן מדמיין את זה, הוא לא יכול לדמיין, לראות בראש לו את ההבדל בין זה לבין התמונה של 999. זה פשוט בלתי אפשרי. ואילו לחשוב על זה, פשוט מאוד נורא קל, כן? אני אומר לך, אתה בכלל לא מתקשה בלחשוב את ההבדל ביניהם, אבל אתה מאוד מתקשה לדמיין את ההבדל ביניהם. האמת שאפילו אני משם את זה על הנייר, אתה לא יכול לראות את ההבדל, כן? כי זה מדי קטן בשביל לראות. וגם אם אתה אומר, אוקיי, אני אעשה הגדלה, כל פעם שאתה עושה הגדלה, אתה יכול לעשות הגדלה על אולי 50 צדדים, אבל ברגע שאתה צריך להגדיל את הכל, אתה כבר לא יכול לראות את הכל בבת אחת. אז אתה לא רואה את התמונה, את הפיגור בת 1,000 צדדים. אתה רואה משהו שאתה מאמין, שאתה זוכר שהוא בעל 1,000 צדדים, אבל אתה לא רואה את זה, כן? זה טיעון של דקארט. עכשיו, גם הוא לא מתכוון ככה, אבל אני רוצה לחדד. אם מבינים את הבעיה הזאת ככה, אז יוצא שהשכל הוא פשוט משהו מאבד יותר חזק. אפשר פשוט לדמיין את זה, לדמיין את השכל בתור דמיון שיש לו גרפיקה יותר חזקה. כן? הוא יש לו כן רזולוציה. כן? או איזשהו יכולת הסתכלות, או יכולת short term memory קוראים לזה, כן? הוא יכול לעשות, יכול להתרכז, כן? יש לו, איך אומרים? awareness, הוא יכול להסתכל על דברים יותר מסובכים. אנחנו, יש לנו, לחושים שלנו וגם לדמיון שלנו, יש הגבלה נורא קטנה של כמה דברים הוא יכול לראות בבת אחת, כן? להתרכז עליהם. יש, אומרים שזה רק 7 פריטים או משהו כזה, ממש מספר מאוד קטן. ואילו לשכל אין את המגבלה הזאת. ברגע שאנחנו לומדים להשתמש בכלי הזה של שכל, אנחנו יכולים לחשב, לראות, כן? לשים לב לדברים הרבה יותר בסיסיים, הרבה יותר מסובכים. אני חושב שהרמב"ם פה רוצה לעשות משהו יותר חזק מזה, כי יש, זה בעיה, כי זה בסך הכל בעיה, מגבלה פרטית, אם יש, אולי יש מחשב שיש לו כוח דמיון יותר טוב. זה בעצם חולשה של הדמיון ולא הגבלה מהותית לדמיון, כן? מה שאנחנו רוצים פה, האמת שגם דקארט בטיעון הזה, מה שאנחנו רוצים פה זה לראות סוג אחר של תפיסה, כן? סוג אחר של דבר, לא אותו סוג של דבר בכלל. ומה זה הסוג האחר של דבר שאנחנו רוצים לעשות? מה שאנחנו רוצים זה להראות שיש דברים שהדמיון אומר שהם בלתי אפשריים, כן? ואז, אני נפגש קצת בבעיה אחרת, אבל אני מנסה להסביר. הבעיה של, למשל, הבעיה של הציור של שני בני אדם בשני הקצוות של העולם, שעומדים ביחס הפוך זה לזה ואף אחד לא נופל, הוא בעצם בעיה, לא בעיה דמיונית. זה לא קשה לדמיין את זה, אני יכול להיות בקלות לצייר ציור כזה. אין פה שום בעיה של ציור. זה בכלל לא דוגמה טובה. אנחנו מאוד רגילים לציור הזה, כן? אנחנו בכלל לא מבינים מה קשה לרמב״ם בזה. אבל זה לא רק זה, גם הרמב״ם היה מאוד קל לצייר את זה. למה? תדמיין שבני אדם לא נופלים, מה? תעשה משהו, כן? מה שהוא מתכוון, או מה שהוא מנסה להתכוון, צריך לחשוב על זה. מה שהוא מנסה לפחות להגיד, ואני פשוט אומר, צריך לחשוב אם זאת הוכחה טובה. מה שהוא מתכוון להגיד זה, שיש בו דבר שאתה חושב, מבחינה דמיונית, שבלתי אפשרי, בלתי אפשרי לדמיין. בלתי אפשרי לדמיין לא כי יש לי רזולוציה פחותה, אלא זה כמו לדמיין, כמו שמישהו אמר בגמרא, כן? תחלום על פיל שנכנס בתוך החור של המחט. כן? זה, אני לא יודע לדמיין, איך לדמיין את זה, כי כל פעם שאני מתחיל לדמיין את זה, אני נפגש בסתירה, כן? או שהפיל הוא נהיה קטן, ואז הוא כבר לא פיל, או שהמחט נהיה גדול, ואז הוא כבר לא, זה, כן? זה דוגמה מאוד עתיקה לדבר בלתי אפשרי, כן? גם בברית החדשה משתמשים בדמוי הזה, כן? פיל שנכנס בתוך חור מאוד קטן או משהו כזה. זה משהו שהדמיון מזהה בתור חוסר אפשרות, לא בתור משהו, קשה לי לדמיין את זה. תדמיין את המעבד, את הגרפיקאי הכי טוב, הוא לא יכול לעשות לך ציור של זה. כי הוא צריך לעשות ציור של דברים הפוכים זה לזה, כן? אז הבן אדם הזה שאומר, לא יכול להיות שני בני אדם בשני הצדדים של העולם ששניהם לא נופלים, זה בגלל שהוא אומר, יש לו חישוב בעצם פה. ולכן צריך להיזהר להבין למה זה לא בעצם בסתם טעות, כי יש לי, ולכן זה מביא אותי לצד שני שבעיה בהוכחה פה. אבל הרמב"ם רוצה לטעון שבכל עוד אתה מסתמש בדמיון שלך, הדמיון שלך חושב שיש כזה דבר מעלה ומטה, והם, כמו שאמרתי, אבסולוטיים. ואנחנו חווים ככה את העולם בתור עם מעלה ומטה אבסולוטיים. עכשיו, והוא מביא לך סיפור, ולכן הוא העריך כל כך בכל הסיפור הזה של או שהקו שחותך את העיגול הוא אנכי או שהוא לא אנכי, כן? כל הדבר הזה, הוא פשוט מנסה להראות לך שיש פה סתירה לוגית, כן? כביכול. סתירה לוגית הולכת ככה, שני דברים ביחס הפוך זה לזה לא יכולים להיות שניהם למעלה. זה ההוכחה הלוגית שהוא עושה, כן? או שאחד למעלה והשני למטה, או ששניהם למטה, כביכול. חצי משניהם למטה, אבל משהו כזה. פשוט לא יכול להיות ששניהם למעלה. זה בלתי אפשרי, זה סתירה. אפילו לא יכול להיות ששניהם למעלה זה בלתי אפשרי. כן? זה פשוט סתירה לוגית. תגיד לי איך יכול להיות שני דברים ביחס הפוך ששניהם למעלה. כן? אם זה קצת מוטה, בסדר? אז הם כבר לא, בדיוק הפוכים לוגית זה לזה. אני יכול לדמיין את זה. אבל אם הם בדיוק הפוכים זה לזה, אז זה בלתי אפשרי. פשוט בלתי אפשרי. והוא אומר, תגדיל את זה כמה גדול שאתה רוצה, כן? בדיוק פשוט לראות לך, זה לא בעיה של הרזולוציה. אנחנו צריכים להגדיל את זה. זה בעיה ביכולת במחשבה שלך. כן, מה שאתה מזהה עכשיו בתור מחשבה שלך, אתה לא יכול לחשוב את זה, אתה לא רק יכול לדמיין את זה, אתה גם לא יכול לתאר את זה. איך מתארים שני דברים שהם בדיוק ביחס הפוך זה לזה, שאחד ששניהם למעלה? כן? זה פשוט סתירה. והאמת היא, מה הפתרון לסתירה הזאת? הרמב"ם יטען, ולא, ופה יכול להיות שהצורה שבו אנחנו ממשיגים את הפיזיקה לא נפלת בבעיה הזאת. הרמב"ם אבל טוען שהתשובה לזה, התשובה האמיתית, כן, היא לא דמיונית. אי אפשר באמת לדמיין את זה. כן, כמובן אני יכול לעשות ציור של אנשים בשני הצדדים של העולם שלא נופלים, אבל אני לא יכול לחשוב על זה בכוח הדמיון שלי. מה אני צריך לחשוב אם אני מבין את התשובה? התשובה היא בעצם ששניהם למעלה. זה התשובה. לפי אריסטו, לפי התמונת עולם של הרמב"ם, שניהם כן למעלה, למרות שהם הפוכים זה לזה. למה? כי כפי שהוא כתב פה, כל אחד מהם הוא למעלה ולמטה ביחס אל האחר, כן? מצטרף, זה פשוט מילה ביחס. כל אחד מהם הוא גם למעלה וגם למטה. אז איך דבר יכול להיות גם למעלה וגם למטה? שכן, אם אנחנו מעריכים למטה בצורה יחסית, כן? אם אתה למעלה ממנו, כן, אתה למעלה ממנו. אם אתה למטה ממנו, אתה גם למטה ממנו. מהו האמת האבסולוטית? האמת האבסולוטית זה שלמעלה זה מילה לחיצוני, ולמטה זה מילה לפנימי, כן? ביחס אם אנחנו מסתכלים על העולם כולו, אנחנו צריכים להבין שמעלה ומטה, שזה נכון, שהדברים בעולם מתנהגים, רוב הדברים, כן, שעשויים מאפר וכו', נוהגים ליפול למטה. אנחנו לא מכחישים את זה, יש מעלה ומטה בעולם, אבל המעלה והמטה הזה הוא משהו מופשט, הוא משהו שאי אפשר לדמיין. אי אפשר לדמיין איך המעלה האמיתי של העולם עובד. המעלה האמיתי, שהוא באמת מעלה, הוא לא עובד בצורה שיש בצד הנגדי שלו מטה. זה משהו, משהו מפליא, כן? הוא טוען, אין בצד הניגוד של המעלה האמיתי, בניגוד למעלה הדמיונית, כן? הכיוון למעלה, הדמיוני, הוא באמת מתנהג כפי הכללים שאנחנו רגילים, שהדמיון של האמנה, שההפוך מלמעלה זה למטה. אבל באמת ההפוך מלמעלה זה גם למעלה. כן? זה משהו, זה ככה עובדת ההוכחה שלו. ההפוך מלמעלה בעולם האמיתי הקיים, שאנחנו יודעים בצורה שכלית שהוא קיים, אף פעם לא ראינו את זה, אז אם היינו צריכים לדמיין את זה, היינו אומרים שזה בלתי אפשרי, אבל בגלל שיש לנו הוכחות ולא מפרט פה את ההוכחות, אנחנו יודעים שההפוך של למעלה הוא גם למעלה. אם אתה דווקא מתעקש לדבר בצורה יחסית, אז כן, ההפוך של למעלה הוא למטה, אבל גם הוא לא עונה מנקודת המבט, כן? הוא אומר ביחס. ביחס לשני הוא באמת למטה, אבל ביחס, באמת הוא למעלה, שניהם למעלה, ולכן שניהם נופלים למטה. ולא שכל אחד יש לו למעלה ולמטה שלו, הפוך, כל אחד מהם הוא למעלה. כי יש למעלה אמיתי, יש מעלה אמיתי, רק שהמעלה אמיתי הוא מתנהג בצורה שאי אפשר להבין, אי אפשר לדמיין, רק להבין. וככה ההוכחה הזאת עובדת, כן? עכשיו, לנו זה מאוד קשה, כי אנחנו רגילים לחשוב, אוקיי, פשוט טעית בפיזיקה שלך, כן? אתה לא טעית בצורת השכל, לא הצלחת לגלות, להמציא צורה חדשה, כן? הגדרה, לומדס, שאומרת שלמעלה זה לא הניגוד של למטה, למרות שזה כן למעלה, כן? זה לא שהוא אומר, אין למעלה אמיתי. יש למעלה אמיתי בעולם, הדברים באמת נופלים למטה ולא למעלה, רק שהלמעלה הזה הוא מקיף, ולא למעלה. למרות שהוא כן למעלה, כן? הדברים עולים למעלה, רק שהם בעצם עולים לצד המקיף של המציאות. ואנחנו כאילו מאוד מדי רגילים, כשאנחנו נגשים בדברים כאלה, להחליף את הדמיון שלנו איכשהו. וצריך לחשוב מה קרה פה. אני פשוט חזרתי על הוכחה איך שזה עושה סנס, לכן אמרתי, יכול להיות שהליבד האמת, זה לא הוכחה טובה, כי זה פשוט טעות, כן? זה טעות שכלית ולא... וזה מה שאמרתי, או שאנחנו אומרים, ויש לי פה שני סוג של דילמה באיך ההוכחה הזאת אמורה לעבוד, או שזה בעיה ברזולוציה של ה-imagination, של הגרפיקה של הדמיון שלנו, ואז זה לא מוכיח כלום, אלא שיש מגבלה כזאת, ובאמת שאנחנו שמים את זה לנייר, יותר קל לנו וכו'. או שזאת בעיה שכלית, כן? הרי הדבר שמקשה לי, הדבר שמקשה עליי לדמיין את ה... את המעלה ולמעלה, זה לא בעיה דמיונית, זה בעיה שכלית, זה סתירה לוגית, מעלה זה הפוך מלמטה, כן? או זה עוד יותר חזק בדוגמה השנייה, כן? להתקרב לנצח, אומר שאתה מגיע בסוף. איך אתה יכול להתקרב כל הזמן בלי להגיע אף פעם? במיוחד אם זה אינסופי, אינסוף. זאת אומרת שבסוף אין גבול להגעה. אם אין גבול להגעה, זה צריך להגיע, כן? והתשובה היא שלא, יש אופן, כן, יש אופן כן להגיד ש... כן, אבל זה נשמע בעיה לוגית, זה לא נשמע בעיה של דמיונית. ולכן אני הראיתי בדוגמה הזאת של ה... אני חושב שהדוגמה הזאת היא אפילו יותר טובה במובן אחר, במובן הזה, בדוגמה השנייה, שהוא מראה לך שלפחות לפי החשיבה של הרמה, זה לא שהיה לך טעות על איך המציאות עובדת, ואז גילית שאו אין מעלה ומטה. לא, הרי הוא לוקח מאוד ברצינות את החשיבה הנאיבית הזאת שיש מעלה ומטה, והוא נשאר עם זה. אריסטו לא אומר אין מעלה ומטה, פשוט טעינו. ואנחנו צריכים להחליף את התמונת מודל של העולם שלנו. הוא אומר, יש מעלה ומטה, אבל מעלה ומטה מוגדרים בצורה אחרת, והצורה האחרת הוא צורה שכלית. אנחנו יכולים לחשוב על זה ולא יכולים לדמיין את זה, לא כי קשה לנו לדמיין, כי ברגע שאנחנו מתחילים לדמיין את זה, אנחנו נפגשים בסתירה הזאת, שהוא סתירה לפי הדמיון ולא לפי השכל. יכול להיות שאנחנו מדי רגילים לאופנים של חשיבה שכלית, שזה כבר לא בעיה, אבל ככה זה אמור לעבוד, ההוכחה הזאת. כן, זה make sense?
אוקיי, זה יותר מובן הפעם, כן. זה... אני חושב שהקשבת את זה.
ניסיתי.
כן, כי אנחנו מסתכלים על למעלה ולמטה באופן כדי, לפי איך שהראש שלנו ברגליים, נכון? זה הסיפור.
כן.
אז ברגע שהראש
ורגליים הפוכים, אז כאילו... כן, האיש בצד השני של העולם, באמת הראש שלו למעלה והרגליים שלו למטה.
בדיוק, אבל זהו, אבל אז אתה צודק שיש פה איזושהי בעיה שזה ממש כמו לדמיין פיל ומחץ.
כן.
מפה אני חייב לדמיין את זה שאני למעלה והוא למטה.
כן.
בעצם זה שאני פה. אבל השכל מסביר לך משהו פה שזה לא עובד ככה.
נכון, ומה הצד השני?
אתה לא רוצה להגיד את המילה יחסי, אבל זה לא מילה יחסי, זה כאילו שה...
כן, זה בעיה של סוג של מושגים, אפשר להגיד. זה לא בעיה של לצייר, אלא בעיה של סוג של מושגים. יש סוג מושגים כאלה שאי אפשר להם לפעמים להגיע לאמת, בגלל שהם מוגבלים באופן שהם עובדים. ויש סוג אחר של מושגים שהם השכל, שהם יותר קרובים לאיך המציאות באמת, משהו כזה. זה משהו מנסה לתת לך, ואותו דבר, עוד יותר, בבעיה של הקו, כן? הבעיה של הקו, זה לא שאי אפשר לצייר את זה עוד פעם, אני יכול להראות לך תמונה של זה, אין בעיה, בסדר, בעיה של רזולוציה, אבל אפשר לראות, כי אפשר לראות תמונה של אינסוף, כי לא יכול להיות אינסוף בפועל, כפי שנראה, וזה השני, אבל אני יכול לראות לך תמונה של הקו הזה, שכל הזמן מתקרב, אף פעם לא, בכל חתך שלו, כן? בכל חתך שלו, אני יכול לראות לך את זה.
כמו שהתקרב, יהיה לך יותר קשה לראות, כמו
1999. בסדר, אז זה פשוט בעיה של העניים שלי, כביכול, לא בעיה של הדמיון שלי. לא יודע, דווקא למשל לחלום, נראה לי קל לחלום את זה. כי זה רק בעיה של הזיכרון, כי אתה זכר שאתה כל הזמן, אבל תיסע, אתה כל הזמן יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, ואף פעם לא מספיק קרוב. מה הבעיה? ואני יכול גם בקלות לתת לך את הנוסחה המתמטית, כן? אתה פשוט חותך בחצי כל פעם את המרחק, ואין סוף לדבר הזה. או משהו, או פשוט עושה פרקצ'ן של המרחק, כן? זה לא כל כך קשה לתת לזה ניסוח. אנחנו מאוד רגילים לניסוחים מהסוג הזה. אני חושב שמה שקשה זה סוג של סתירה, סתירה לוגית. אני אומר, דבר שמתקרב לנצח ואף פעם לא מגיע, נשמע כמו סתירה לוגית. אני לא יכול לצייר לא את הקו הזה. יכול להיות שאפשר לצייר את הקו. אי אפשר לצייר את המשפט הזה. איך אתה אומר מרחק שמתקרב לעולם ואף פעם לא מגיע? אנחנו חושבים, דבר שמתקרב, בסוף מגיע, כן? אוקיי, לוקח מיליון שנה. אחרי אינסוף שנה הוא אף גם לא מגיע. זה נשמע לנו, הוא מתקרב באופן מוחלט, כביכול, כן? עד כמה שאפשר לקרב, הוא מתקרב, והוא לא מגיע. זה הבעיה, כן? והתשובה היא, באמת, אל תחשוב, כן? באמת כשעושים מתמטיקה של אינסוף, זה קלקולוס, שבעצם, כן, בסוף פנוי על זה. אומרים לך, אל תדמיין את זה, כן? פשוט תחשב את זה, כן? ואז הרמב"ם בעצם חושב, לא, פשוט תחשב את זה ולא תבין, כן? תתקין לעצמך בראש תוכנה חדשה שאומרת, כן, אני אתן לך את ההוכחה, וכן, ובשביל זה אתה צריך את ההוכחה, כן? הוא גם בשביל זה לא הביא את ההוכחה, אבל היו הוכחות של, איך שכחתי, אפוליניוס הזה, כן? שנתן הוכחה בתוך החתך של הקון הזה, איך חייב להיות שהוא לא יתקרב אף פעם, שלא יגיע אף פעם, והוא מראה לך את זה בעיניים, אני מראה לך את זה, אבל אתה לא יכול לראות את זה בדמיון שלך, אתה כן יכול לראות את זה בשכל שלך, כן? זה מה שחשוב. זה לא רק אתה יכול לעשות את המניפולציה של החשובים, כך אנחנו מלמדים מתמטיקה, במיוחד בנושאים כאלה של אינסוף, כן? אתה יכול לעשות את הפעולה של החישוב, בלי להבין את זה. לא, אתה כן יכול להבין את זה, אבל לא בתוך, לא באותו אופן, לא באותו קישור, לא באותו כוח שהבנת את השאלה, כן? זה בעצם הטיעון פה לפחות. אוקיי.
Okay.
עד כאן העניין.
אוקיי, very nice, thank you.